אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעל כתפי גמדים, ספציפית הגמדים בונים, אנחנו בונים משחקי תפקידים. שמי ערן אבירם.
ואני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
באמת נעים מאוד. בדרך כלל, בפודקאסטנו אנחנו מדברים על ההרפתקה של אורי. Hell's Coming Home With Me. אנחנו יודעים מה השם הסופי שלה?
לא.
אוקיי, אוקיי.
לעולם לא נדע. ואז נצטרך ללכת ולעדכן את כל שמות הפרקים.
חלק מהקטע הוא שהרפתקה עדיין בתהליכי בנייה, וכרגע אנחנו בהמתנה לכך שלאורי יהיה זמן להמשיך את העבודה, כי החלק הבא הוא הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד דברים שהם מאוד לא כיף לעשות, אבל צריך לעשות אותם.
ואנחנו גם מסיימים שהסתיימו כמה פלייטסטים שכרגע רצים ברקע. וזה עוד לקח לכל מי שרוצה לכתוב הרפתקאות D&D, שימו לב, מדובר בתהליך ארוך, גם בשלבים שבהם אתם לא עושים כלום, כי אתם צריכים לחכות לאינפוט מהפלייטסטרים שלכם.
ולכן בינתיים אנחנו נדבר על דברים אחרים. והדברים האחרים יהיה הרפתקה שלי. כמו שדיברנו בערך בפרק הראשון של הגמדים בונים, האופן שבו אורי בונה הרפתקאות והאופן שבו אני בונה הרפתקאות מאוד שונים, אלו מאלו, וגם הנסיבות שבהם אנחנו עושים את זה. זה מאוד נדיר בימיי, בימים אלו שאני אכתוב הרפתקאות למחירה מרצוני שלי, מתוך יוזמתי שלי, מתוך משהו שמגניב אותי. אני כותב אותן בחינם, כתבתי כמה הרפתקאות בחינם לעולמות פראים בעברית, בשביל כנסים ובשביל מנחים מתחילים, וצרו איתי קשר אם אתם רוצים גישה אליהן, אבל הרפתקאות בתשלום אני כרגע כותב בשביל יוצרים אחרים, בשביל חברות. אני לא עושה את זה הרבה גם כן, אני בעיקר עורך, זה המקצוע שלי בדרך כלל, אבל יצא לי השנה לעשות את זה איזה 4 פעמים. אז ובכן, אם להיות יותר מדויקים, זה שיצא לכתוב 4 הרפתקאות, אבל רק בשביל 2 גורמים. אחד מהם זה חרבות וכשפים הישראלי, ויש לי הרבה מה להגיד על זה, כי אני חושב שזה מאוד מעניין, זה המערכה שנקראת הדיבוק, אבל על זה נדבר מתישהו בעתיד. אני עכשיו רוצה לדבר על העבודה שעשיתי מול סניק אטק פרס, בחול, באנגלית, ועל ההרפתקאות שהתבקשתי לכתוב עבורם. ואיך כל התהליך הזה קרה? בגלל שהוא מתחיל בכלל, במקום אחר לגמרי, מאיפה שהתחיל אורי. אורי שהגניב אותו, זה היה הצעד הראשון, ומשם המשכנו לאוקיי, איך הופכים את זה להרפתקה. כשאתה פרילנסר כותב הרפתקאות, יש בגדול 2 דרכים להגיע למקום שבו הרפתקה באמת מתחילה להיכתב. האחד שאתה פונה למישהו ואומר, אני רוצה לעבוד בשבילך, אולי כמענה לחיפוש, יכול להיות שהם פרסמו, אנחנו מחפשים כותבים. והשני הוא, שמישהו פונה אליך ואומר, בוא תכתוב לי הרפתקה. הראשון קשה, השני נדיר. אני ארחיב אולי בהזדמנות על איך עושים את הראשון, אבל התשובה הפשוטה היא, פשוט תתעכבו אחרי הרבה מאוד חברות קטנות כגדולות, ופשוט טענו לכל קריאה לכותבים שקורית אי פעם. ככה למשל יצא שלפני שנה, שנה וחצי, הצטרפתי לצוות הכותבים של מוצר של פרנויה, שיצא ממונגוס, והייתי מאוד שמח שזה קרה, ואני מאוד גאה במה שכתבתי שם. אבל אתה יודעים מה הכי חשוב שקרה מכל הדבר הזה? שיצא לי לעבוד עם עוד כותבים. ואחד מאותם כותבים אחר כך, למשל, עזר לי להגיע למקומות אחרים, וזה מביא אותי באמת שוב פעם לסעיף השני, כשפונים אליי. במקרה של סניק אטק פרס, וההרפתקה The Primal Jungle, או Flight of the Arboreal, שכתבתי בשביל הקיקסטארטר שכבר נגמר, אבל דיברתי עליו כל הפרקים שעברו, אלים מתים במישור האסטרלי, כל ההרפתקה היא אל אחר בנפרד, ואני כותב הרפתקה על מין אל שהוא ג'ונגל פראי כזה, פנו אליי, היוצרים מסניק אטק פרס, והסיבה שהם עשו את זה היא נטוורקינג, בגדול. איך הם שמעו עליי בכלל? איך הם ידעו שאני קיים? ולמה הם רצו לפנות אליי? כי אותו בחור, מתיו, בחור מאוד נחמד, אחד הכותבים האחרים שלו הוא בחור בשם וויליאם, בחור מאוד נחמד, שהוא בחור שעבדתי איתו בעבר על מוצרים קודמים, דווקא לא פרנויה דרך אגב, זה היה דווקא בשביל גודמן גיימס, שגם להם כתבתי הרפתקה שנה שעברה.
זה מדהים איך באופן עקבי, עצם זה שאתה עושה דברים, מעודד עוד יצירה של עוד דברים.
בדיוק כך, כי אתה עובד עם אנשים, האנשים זוכרים אותך, אני לא זוכר אותם בהכרח, אבל אתם יודעים מה קרה? קראתי את רון ויילד, שזה איזשהו מוצר, בגלל שחיפשתי סנדבוקסים טובים, לא רק למוד 5, באופן כלי, אני סקרן מאוד מסנדבוקסים, אני רוצה לדעת איך כותבים אותם טוב, יצא שהגעתי לאורך קריאה של הרבה סנדבוקסים, אני יכול לעשות פרק שלם לדבר על סנדבוקסים טובים ורעים שקראתי, הגעתי לרון ויילד, שנכתב ל-D&D 5, והוא עבודה מאוד טובה של סנדבוקס, והרחבתי לגבי למה במקומות שונים, ואם אתם רוצים שוב פעם פרטים, קשו אליי, יש לי אימייל, פשוט שלחו לי מיילים, אני מאוד אשמח להתכתב איתכם על דברים כאלה, והכותב שלו, בחור בשם וויליאם, החלטתי, תקשיב, עשית כזאת עבודה טובה, אני אשלח לך מייל ואני אגיד לך כמה נהניתי מהעבודה שלך. ואחרי שעשיתי את זה, הוא חזר אליי ואמר דבר ראשון תודה כמובן, זה תמיד פנטסטי לקבל את זה, ודבר שני, אולי אתה לא זוכר, אבל עבדנו ביחד, אצל גודמן גיימס. והתכתבנו עוד קצת, והוא אמר, אם אני אמצא איזה עבודה או משהו, אני אגיד מילה טובה עליך, ואמרתי אותו דבר כלפיך. יופי, תודה, תודה, נפרדנו כידידים. וחודש אחר כך קיבלתי הודעה מסניק הטק פרס, כי וויליאם עובד בשבילהם לכתוב להם כמה מהאלים, ומחפשים עוד אלים, אז מתיו מסניק הטק פנה אליי, כי הוא קיבל המלצה. ככה זה עובד.
מדהים.
אם לסכם בקצרה, תצטרפו לכל מיזם שאתם יכולים, שהוגן והגיוני עבור היכולות שלכם, ואם אתם לא בטוחים, תנסו בכל זאת, מקסימום יגידו לכם לא. תעשו איזשהו שוב פעולה, דברו עם אנשים אחרים, תהיו מעורבים בדיון בדיסקורד או באימיילים כדי שיזכרו שאתם קיימים, תהיו כנים, תהיו יצירתיים, תשתפו, ותהיו חיוביים. כשאתם רואים מוצר טוב, כשאתם רואים משהו חיובי, תגידו יופי, תודה, תפנו לבחור ליוצר, תדברו איתם. ורק דברים טובים יצאו מכל הדברים האלה. במקרה הזה יצא לי ג'וב.
כן, נדגיש את העניין של תהיו כנים, ואחד הדברים הכי גרועים שאתם יכולים לעשות לעצמכם, זה להתחייב לדברים שאתם לא יכולים לעמוד בהם. כי מה שערן אמר, זה אתם תעבדו עם אנשים, יזכרו אתכם, אבל בשום שלב הוא לא אמר, יזכרו אתכם לטובה.
נכון, 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 נכון. יזכרו אתכם לפי מה שתעשו. זה יותר נכון לפי איך שתתנהגו. אז בהקשר הזה, כאשר קיבלתי את עליי את העבודה לעשות את ההרפתקה, זה היה קצת לפני אוגוסט, והמשימה הייתה לסיים את זה עד סוף אוגוסט. או שאולי זה היה יולי, ועד סוף יולי, אני לא יודע, כל התאריכים מתבלבלים. אני חושב שזה היה בערך חודש, שזה הגיוני לכמות המילים שהייתי צריך לעשות, אלא מה? מיד נחתה עליי קורונה לשבועיים, ואז מיד באה כל המשפחה לכאן לשבוע וחצי, וגם להם הייתה קורונה במהלך הזמן הזה, אז איבדתי את החודש. איפשהו, באמצע החודש, אחרי הקורונה, אמרתי, טוב, אין מצב שאני מספיק לסיים את זה בזמן, ושלחתי מייל למתיו, אמרתי, תקשיב, אני נאלץ לבקש שבוע נוסף. ואז כשנגמר החודש, השבוע לא הספיק, אמרתי, תודה על השבוע נוסף שנתת לי, אין לי שום ברירה, אני חייב להגיד לך, אני אזדקק לשבוע נוסף מעבר לכך. ואז באמת סיימתי זה בתוך השבועיים האלה שהיו לי בסוף. ועשיתי עבודה טובה, דרך אגב, אני מאוד גאה בעצמי. עכשיו, זה מה שהיה חשוב, הדיווח. מתיו צריך לדעת מה קורה. גם אם אני לא עומד בדדליין, הרבה יותר גרוע מלא לעמוד בדדליין, זה לא להודיע שאתה לא עומד בדדליין. הרבה יותר גרוע מלתת עבודה לא טובה, זה לא להסביר שום דבר מסביב לה, אלא פשוט לחשוב שאתה במפעל. אתה לא במפעל, אתה במערכת יחסים עם המפיק שלך, ואתם צריכים לדבר על כל בעיה שעולה בדרך. אתה לא יצירתי, הנושא שבחרת מסתבר לא עובד לך, דבר איתו. כמה שיותר מוקדם. כן, יש לו דדליינים, יש לו לוז, הוא צריך להרים קיקסטארטר, קיקסטארטר היה צריך להכיל מידע על ההרפתקה שלי, חשוב שיהיה מידע על ההרפתקה שלי, דוגמאות מתוך ההרפתקה שלי פרוסמו במהלך, אז כדאי שיהיו דוגמאות מההרפתקה שלי. אבל אם לא הייתי מכין בזמן, אז הוא יכול לקחת אולי ממישהו אחר דוגמאות להרפתקה שלו. אבל הוא צריך לדעת, הוא צריך לדעת כמה שיותר מוקדם כדי להגיד למישהו אחר, שמנה, אני צריך שתכתוב יותר מהר. זה לא דאגה שלך. אבל זה כן דאגה שלו, ואתה כעובד שלו, גם אם אתה לא צריך לדאוג מאותן דאגות, אתה צריך לוודא שהוא מסוגל לדאוג מאותן דאגות. דבר איתו, תגיד לו, תעביר לו, שוחחו נא.
וזה כמו הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, כלל טוב לחיים, לכל פרויקט מקצועי שתעסקו בו אי פעם, או אישי, for that matter. אני אגב, בכל הדברים האלה הולך לפי הכלל הבסיסי של ניל גיימן בזמנו, אתה זוכר את המשולש הקדוש שלו? הוא אומר, כשאתה עושה עבודה, אתה צריך להיות נחמד, אתה צריך לדלבר בזמן, ואתה צריך לעשות עבודה טובה. והנה הסוד. אתה חייב תמיד שתיים מהם ברמה גבוהה. כי אם אתה נחמד ומביא עבודה בדיוק בזמן, אז יוותרו לך אם האיכות לא משהו. אם אתה נותן עבודה בזמן והיא טובה, אז זה בסדר אם אתה לא נחמד. ואם אתה נותן עבודה טובה ונחמד, אז יוותרו לך אם אתה קצת מאחר. אבל תמיד, 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 להקפיד שיש לכם שניים אלה nailed down. כשתכננו את הפרק הזה, ואירן מיד דיבר על כמה הרפתקה שלו מגניבה ומדהימה ומיינד בלואינג והוא צודק, זה פשוט נשמע אוסם לגמרי, אני הייתי צריך לבאס אותו ולהגיד, רגע, בוא לא נדבר על הרפתקה שלך. בוא נדבר על כל הדברים שהובילו להרפתקה שלך. והתחלנו פה באיך בכלל משיגים עבודות כתיבה, ואיך זה מגיע לכם, ואיך אתם יכולים להגיע לזה. והייתי רוצה לבקש פה מאירן, שיכנס קצת יותר לעומק של התהליך הראשוני. כי אני אף פעם לא כתבתי הרפתקה בשביל מישהו אחר. מלבד צדדים שונים באישיות שלי, בפיצול. אבל אני מאוד הייתי רוצה לדעת, מה ה-best practices של התעשייה, או הסטנדרטים שנהוגים, כשמישהו בא ואומר תכתוב לי הרפתקה. מעבר ל-obvious, מעבר ל- אוקיי, אני רוצה הרפתקה שהיא פנטזיה, אימה ב... אלים, חלל, 50,000 מילה. מה עוד הולך בנגושיישן?
אז אני אגיד שאפילו זה לא כל כך obvious. במערכת יחסים טובה מול מפיק, אתה צריך לדעת כמה שיותר מוקדם, כמה מילים, ומה הדדליין, כמובן. ואתה צריך לדעת כמה עומד לשלם לך על זה, ומתי, כמובן. זה לא אופציה. אתה לא כאילו משאיר את זה לאחר כך. זה לא יותר מאוחר בשיחה ביניכם.
אני נשפע לך שכשאמרת צריך לדעת כמה מילים, הייתי בטוח שתמשיך, בבקשה, תודה, על עוד דבר.
זה נכון, באמת צריך לדעת אותם, אבל צריך לדעת אותם באנגלית, כי אתה כנראה תעבוד עם מפיק באנגלית.
אוקיי, זה הגיוני יותר.
ואתה ממש צריך לדעת בדיוק לאיזה פרויקט זה. בגלל שבימינו אין דבר כזה לכתוב לי הרפתקת פנטזיה, אני לא יודע מאי פעם היה, אבל לפחות בימינו... כשמגיעים אליך רוצים אותך לפרויקט מסוים, לקיקסטארטר מסוים, שעוסק בנושא מסוים, או למוצר DMs גילד מסוים, שעוסק בנושא מסוים, והם צריכים לדעת כמה דברים. המפיק רוצה לדעת שאתה מבין בשיטה, הוא רוצה לדעת שאתה כותב מעניין, כמובן שהוא רוצה לדעת שאתה איש שטוב לעבוד איתו, אבל את זה הוא יכול לדעת רק באמצעות שיחה עם אנשים אחרים. איך הוא יודע את שני הדברים הראשונים? אתה נותן דוגמאות, כדי להראות שאתה מבין בשיטה, ושאתה כותב מעניין. אז חשוב שיהיו לך דוגמאות, שמוצרים שהפקת לבד, או של סתם תוכן שכתבת, לא חשוב באיזה היקף או מה. זה לא חייב להיות סופר מרשים, זה יכול להיות גם גול דוק. אם כי לשמחתי, אני כתבתי כמה הרפתקאות, פרסמתי עצמאית, אף אחד מהן לא הכניסה לי כמעט שום דבר אי פעם, אבל הן יושבות כקבצים בדראפט או RPG, ואני יכול להראות אותן, ולהראות את מה שאני יודע לעשות. וכדי לוודא תאימות עם המוצר הספציפי, זה המקום שבו השיחה תיקח הכי הרבה זמן. אידיאלית, תעשו את זה בווידאו, מעשית, אף אחד לא יעשה את זה בווידאו, זה יהיה התכתבות במיילים. לאף אחד אין זמן לשבת עם כותבים פוטנציאליים וחצי שעה בווידאו כדי לראות שהם מבינים את הווייב. אז אתה צריך להראות שאתה מבין את הווייב. בשביל זה אתה צריך לשאול שאלות, אם הווייב לא ברור לך. למשל, כשהגיעו אליי ואמרו לי, אני רוצה לכתוב על אלים במישור האסטרלי, אלים מתים במישור האסטרלי, הוא הראה לי תמונה שנתנה אחלה רושם ראשוני של למה מדובר, הוא אמר לי, זה קצת כמו בהשראת ספלג'מר שיוצא עכשיו, אנחנו רוצים לעשות משהו כזה, אוקיי, אני הבנתי באיזה מסלול אנחנו מדברים, לאיזה מכיוון אנחנו הולכים, והוא נתן לי עוד דוגמאות, הוא אמר לי למשל, עבור אחד האלים שלנו, מישהו כותב מסע מרוצי מטורף, על גבי האל הזה. אנחנו רוצים מכניקות מעניינות, אנחנו רוצים דברים מופרעים שלא תראה בעולם פנטזיה רגיל, כי זה אלים מתים רחפים בחלל האסטרלי. אוקיי, מעולה, הוא נתן לי הנחיות מאוד טובות. לא כולם יעשו את זה. לא כל מפיק שיבוא לך ידע להסביר מה הוא רוצה. למשל, בפרויקט אחר שאני עובד עליו כבר אני לא עובד עליו, אני משתתף פה, כי הפרויקט לא מתקדם לשום מקום, כבר יותר מחצי שנה, איזה בחור רוצה עיר בשמיים, הוא לא כל כך בטוח מה הוא רוצה מעבר לזה, אז כמובן שקשה לכתוב לו, במקרה הזה אני העורך, אז התפקיד שלי זה לנסות להוציא מהמפיק את ההבנה של מה הוא רוצה לעשות, שזה סט אחר שלם של מימניות, אבל הנקודה היא שמלכתחילה, כשאיש כזה יבוא לכותב, הוא לא ידע מה להגיד, אז זה אחריותו של הכותב לשאול שאלות. אוקיי, אתה אומר עיר מרחפת, הדגש הוא על העיר? הדגש הוא על לצאת מהעיר להרפתקאות בחוץ? כי זה שני עולמות שונים לגמרי של תוכן. זה מיועד להיות הרפתקת פנטזיה קלאסית כמו D&D, אני אמור להרגיש כמו D&D כרגיל, או למשל כמו בזייטגייסט, שזה מין עולם... טרום מלחמת העולם הראשונה, גם האופן שבו הוא מרגיש, והכל גיאופוליטי נורא. למרות שזה D&D 5, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, כדי לוודא שאני יכול לכתוב את זה. כי אני לא יכול לכתוב הכל. גם אתה לא יכול לכתוב הכל. טוב, אורי ספציפית יכול לכתוב הכל, אבל כשאני אומר אתה, אני מתכוון מאזין. גם את מאזינה לא יכולה לכתוב הכל. יש דברים שבאמת טובה, ויש דברים שבאמת פחות טובה, וזה בסדר גמור. דעי את החוזקות שלך, דעי את החולשות שלך, ותבדקי שאת מתאימה, כי זה השלב שבו אומרים, טוב, אני מבין לאן אתה הולך, אני לא יכול לעשות את זה, ניפרד כידידים. זה קרה לי פעם פעמיים, איזה בחור אחד שרצה שאני אכתוב לו סייבר פאנק, ואמרתי, בטח, בשמחה, אני אכתוב סייבר פאנק, ואז הוא אמר את מה שתמיד צריך לאמר, אוקיי, תן לי אוטליין להרפתקה, נוודא ששנינו מבינים אחד את השני, נוודא שהאוטליין הזה מוצא חן בעיניי, ואז נוכל להמשיך.
לטובת הקהל, תסביר בדיוק מה כולל אוטליין.
במינימום, מין שלד של מה קורה בהרפתקה, מה מצופה מהגיבורים לעשות, דרך איזה מין מסלול נרטיבי עומדים להתקדם, ואידיאלית, 2-3 set pieces, או המקומות שבהם קורה אקשן מעניין, עם הגדרות מאוד גסות של איך הוא קורה לפי השיטה. למשל, אם יש קרב בוס גדול בסוף, אז אני צריך לציין שיש לו, שיש לו דרקון, ושיש לו לר אקשנס, ושיש לו לג'נדרי אקשנס, כדי שהקורא, שהוא המפיק, ידע מה אני מדמיין, איזה מין חוויה האוטליין הזה צפוי, ההרפתקה הזאת, סליחה, שנובעת מהאוטליין צפויה לעורר אצל הקוראים. ולמשל, במקרה של הסאבר פאנק, כשניגשתי לכתוב את האוטליין, הבנתי שאני לא יודע איך לכתוב הרפתקה הסאבר פאנק. ניסיתי, ניסיתי הרבה, קראתי קצת על סייבר פאנק, נכנסתי לטיבי טרופ, ראיתי סדרת סייבר פאנק, ניסיתי להכניס את הראש שלי לסייבר פאנק, ולא יצא לי כלום, וחזרתי אליו ואמרתי לו, שמע, עם כל הרצון הטוב שלי, אני מתנצל, מסתבר שאני לא יודע לעשות את זה, סליחה שבזבזתי את הזמן של שנינו, למדתי לגח בעצמי לפעם הבאה, ונפרדנו כידידים, ואני חושב שזה סופר לגיטימי. במקרה הזה גם התבקשתי לכתוב אוטליין, כדי להראות ספציפית שני דברים חשובים, מעבר לכך שאני מבין שמדובר באלים בחלל. האחד, איזושהי מכניקה מעניינת. כאמור, כל אי צריך להיות מגניב יותר מאשר יש עליו אויבים מגניבים. צריך להיות איזושהי חוויה ייחודית בו, אז משהו בחלל, לא בחלל, קצת בחלל, במישור האסטרלי, משהו שהוא לא על פני האדמה, משהו שהוא לא נורמלי. אז האוטליין חייב להתייחס לזה ברצינות ולהראות למפיק שיש לי איזשהו רעיון מגניב.
זה גם חשוב במיוחד, כי המפיק מהצד שלו, אחד מהתפקידים שלו זה לוודא שלא יהיה שני איים עם אותו שטיק, עם אותו רעיון, עם אותה מכניקה, וכמו הרבה מאוד מידע שאתה מספק לאנשים שמנהלים אותך, אתה בעצם, ככל שתיתן יותר מידע, אתה מקל עליהם את העבודה שלהם.
נכון, נכון, וזה יקל עליהם להנחות אותך מה לעשות, שזה מאוד מקל עליך גם. אז נתתי שלושה אוטליינים. הוא לא ביקש שלושה אוטליינים, אבל זה נראה לי כמו מספר רגיוני. אחד של מין אי כזה שהוא כולו הזיות ומבוסס על פן סגועים, כי זה איזשהו אל שהוא טריקסטר, ואולי הוא בעצם לא מת, אולי הוא רק עשה כאילו, וזה הכל שם לא ברור וכאילו מטושטשי. השני זה הג'ונגל הפראי שספינה התרסקה אליו, וכל הרפתקה עוסקת בקצת, קצת מיינקראפט, להסתובב לאסוף משאבים ולבנות את המחדש, לא בדיוק מיינקראפט, זה כמו survival games, להסתובב בג'ונגל קשה, לאסוף משאבים ולבנות מחדש את הספינה כדי שנוכל לעוף, והשלישי היה איזשהו כלא, אל שהפך להיות מין כלא ושדים ומלאכים משתמשים בו כדי לכלוא כל מיני אישויות חיצוניות. הוא אהב את הראשון ואת השני, אבל הוא אמר לי, אני יכול רק אחד מהם, את השני אולי נשים כסטרץ' גול, תבחר אתה איזה מהם יותר מעניין אותך, ואני פשוט הלכתי על מה שיותר קל לי לכתוב. יותר קל לי לכתוב את הסנדבוקס של להסתובב בג'ונגל, כי כבר אמרתי, אני חוקר סנדבוקסים כבר הרבה זמן, וזה מה שבא לי יחסית, לא יודע אם טבעי, אבל מעניין אותי, מרגש אותי. יהיה לי קל יותר לשבת וממש לכתוב את זה. ואז בגדול, סגרנו, כל התהליך הזה לקח אולי שבוע, מהרגע שהוא פנה עליי עד הרגע שנסגרנו על איזה אאוטליין לקחת.
שבוע של כמה אינטראקציות לצורך העניין?
אולי 3-4 מיילים. אחרי ששיתפתי את האאוטליין, הוא גם הגיב באאוטליין עצמו. זה היה בגוגל דוקס, שזה כמובן הדרך היחידה לעבוד בעולם. הוא הגיב באאוטליין שלו, ואז אני הגבתי התגובות שלו, והיה קצת דיון, אבל זה היה רע, אתה יודע, מסביב כזה, כדי לוודא שאנחנו יודעים על מה אנחנו רוצים לדבר. במהלך השבוע שלאחר מכן, ניפחתי את האאוטליין של ההרפתקה, שנבחרה לכדי משהו כמו עמוד וחצי. האאוטליין המקורי היה כאילו ממש קונספט יותר מכל דבר אחר, פסקה שמתארת בגסות מה קורה. אבל עכשיו הגענו למקום שבו אנחנו מדברים על ברחב מה קורה, איזה תת מערכות אני צריך להכניס. והאופן שבו הכי קל לעשות את זה עבורי, זה לחשוב בכותרות. מה הכותרת הראשונה שאתה נתקל בה? מה הכותרת השנייה שאתה נתקל בה? איזה מערכת מכנית חייבת להיכנס לכאן? טרבל, מסעות, נכון? זאת אומרת, זה ג'ונגל שמסתובבים בו, זה כל הקטע. לבנות את הסירה מחדש. אוקיי, אז כל אחד מהם זה כותרת. מה מופיע תחת הכותרת הזאת? זה גדול, הנתונים של המסע. אני לא יודע עדיין מה הם, אבל האאוטליין מספיק שיהיה רשום בו בגדול איך זה עובד. ולמשל, אני כתבתי, מועתק מרון ויילד, כי גם מתיו וגם אני הסכמנו שהמערכת של רון ויילד מצוינת. רון ויילד יצא מסניק אטק פרס, אז הוא יכול פשוט להשתמש בזה שוב. ואמרנו, יופי, זה פשוט איך שזה יקרה. וציינתי בגדול איך נראה לי שאני אעשה שינויים בה. זה כבר ממש השלב, כמובן, שבו ממש יושבים אולי מול, במקרה שלי, D&D Beyond, כדי להסתכל על כמה מפלצות, ולקחת מן השראה, ולהגיד משהו כמו, יש הידרה מפלצתית באזור, או אולי יש מנטיקור מפלצתי באזור, אני לא יודע, אבל איזשהו לג'נדרי ביסט כזאת שתהיה כאן מסתובבת. אני רוצה כזאת. אני רוצה אנטגוניסטים כלשהם, למרות שהמקום הזה אין בו אף אחד, כאילו אין בו אף אדם תבוני ואין בו אף שום דבר תרבותי, יש כאן בכל זאת איזה שהם יצורים שהגיעו לכאן לאחרונה וגם הם תבוניים, והם יהיו אנטגוניסטים שלנו, ולגלות אותם, את נוכחותם בכלל, זה חלק מהקטע אפילו של ההרפתקה, ואז להתמודד איתם, זה חלק מההרפתקה, ואיך אני עושה את זה, אני עוד לא יודע, אבל אני יודע שאני רוצה אותם, אז עשיתי להם כותרת ושמתי אותם. והמשכנו להתכתב בתוך המסמך הזה, כדי to refine things, כדי לוודא שהרעיונות שלי עוברים איזושהי מסננת, שלא, המפיק, שהוא אומר, אוקיי, זה סבבה, אבל אני צריך את זה יותר עדין, או זה לא יעבוד לנו, או זה נשמע לי יותר מדי בוסרי, אתה צריך לנפח את זה כדי שאני אדבין מה קורה. הוא סוג שעשה לי עריכה ראשונית, עוד לפני שהייתה הפתקה. וזה מאוד טוב, וזה לא תמיד
יש
קורה.
יש דיבור על גבולות גזרה, מבחינת תוכן, תכנים קשים, כמה וכדומה? או שעל זה לא דיברתם ספציפית?
היה דיון ראשוני על כך שזה אמור להיות קהל קלאסי של מוד. שזה אומר, בלי תכנים קשים, או אולי יותר נכון להגיד, כשרציתי לעשות משהו כמו עם הכלא, למשל, שפוטנציאלית יכול להיות בו תכנים יותר קשים, אז היה צריך להיות יותר זהיר, ובסוף באמת לא עשיתי אותו, אבל היה צריך להיות יותר זהיר שם, וציינתי מאחר וזה חריגה מהנורמה, שאם אני רוצה לעשות בו משהו קצת יותר שמרגיש אלים, אולי הוא יהיה אוף סקרין, אתה יודע, לא באמת קורה בסיפור, אנחנו שומעים על, אנחנו רואים מישהו שנפצע קשה, אבל אנחנו לא רואים אף אחד באמת עושה שום דבר אלים, אתה יודע, קרבות של D&D הם תיאורטית אלימים, אבל מה עשיתם? לא, הם לא הוריד נקודות פגיעה,
קרטון ויילנס, מה שנקרא.
זה קרטון ויילנס, בדיוק, בדיוק. אז ציינתי איפה אני חושב שאולי אני מרגיש שיהיו חריגות, אבל לשנינו היה מאוד ברור מלכתחילה מהו הנורמה, מהו גבולות הגזרה מבחינת תמות ונושאים. וזהו, וגם מבחינת האחריות שלי, בגלל שלמשל, מה קורה אחרי שאני מגיש את הטקסט? אחרי שאני מרגיש את ה-10,000 מילה, שהתנפח ל-14,000 מילה, אבל אחרי שאני מגיש אותם, מה קורה אז? בגדול התשובה היא, בדרך כלל, כלום. לא קורה יותר כלום מבחינתי, אני סיימתי. אבל, לפני שבועיים, הגשתי כבר את התוכן הראוי לציין, לפני שבועיים פתאום הופיעו לי בכל מיני הערות חדשות. מתיו מסתבר משאיר הערות במסמך, ואני לא הבנתי למה. ובמקום להניח שאני יודע מה קורה כאן, שלחתי לו מייל, ואמרתי, אלן, דבר ראשון, אני בתהליכי פלייטסט כרגע של הפתקה, אז אני רוצה להוסיף בשינויים, אבל מאחר ואני לא רוצה לגעת בטקסט שהגשתי לך, כל השינויים שאני אעשה להרפתקה שלי יהיו בסג'שטיין מוד וכתגובות. זה דבר ראשון. דבר שני, שאתי לב שצצו כל מיני תגובות חדשות, מה אתה מצפה ממני? האם אני אמור להגיב להם? האם התגובות האלה הן הערות בשביל האורך שלך או בשביל עצמך? או שהן הערות בשבילי שאתה מצפה ממני ככותב שענה עליהן? אתה רוצה שאני אעשה עוד שינויים? והתחלנו לדבר, ואני מבין עכשיו לאן הוא רוצה להתקדם עם זה. כן הוא מצפה שאני אעשה עוד שינויים, כן הוא רוצה שאני אתייחס לתגובות, אבל רק אחרי שהוא מסיים, לא תוך כדי העבודה שלו. אז הוא אמר, נכון, אוי, לא חשבתי על כך שיקפוץ לך הערות, התכוונתי להגיד לך בסוף, אחרי שאני מוסיף את כולן, שאני רוצה שנשב ונדבר על זה. יופי. זה למשל מקום שבו גבולות הגזרה לא היו ברורים, אז עשינו מייל תאום ציפיות.
שזה מדהים עד כמה האקט של פשוט לפנות למישהו ולבקש הבהרות, מקפיץ כל תהליך.
זה חשוב שאתה תרגיש בנוח לעשות את זה, שתרגיש שהאדם שמולו אתה עובד מוכן להקשיב לך, שהוא לא מסיים מיילים במינימה של אני לא רוצה יותר להקשיב, פשוט עשית עבודה. פשוט עשית עבודה ותפסיק להציק לי. אבל לי עוד לא קרה מעולם שעבדתי מול עורך כזה, או מפיק כזה. אני לא יודע אם זה מזל, אבל אני מאוד שמח שזה המצב. שתמיד הרגשתי בנוח לדבר איתם, הם עושים את העבודה מצד שלהם, הם תמיד אומרים, כותבים, צרו איתי קשר לכל דבר, תאמו אותי דרך מיילים או דרך דיסקורד, אני זמין פה, אני זמין כאן, אני עונה בדרך כלל בתוך 24 שעות, אני מבהירים את הגמישות ואת הנכונות שלהם, לגבי כל נושא, כדי שנדע שאפשר לתקשר איתם. כי זה לא ברור מאליו. ובגדול זהו מבחינת הקדם הפקה, רק שהדבר האחרון כמובן לדבר עליו, הוא התשלום, שהוא בדרך כלל לפי מילה. אני כעורך אוהב לעבוד לפי שעה, אבל אני שמח בשבילי, זה לא אכפת לרוב המפיקים, הם רוצים לפי מילה. התשלום משתנה, מאוד, והוא אף פעם לא מאוד גבוה, כי זה עולם משחק התפקידים, אבל השאלה העיקרית היא, האם המילים הן טרום עריכה או אחרי עריכה? כי זה יכול להיות עולם מאוד שונה. התשובה היא טרום עריכה. אתה התבקשת לתת 10,000 מילה, ישלמו לך על ה-10,000 מילה. אגב, אם אתה מגיש 12,000 מילה, כדאי לדבר לפני שאתה מגיע ל-12,000 מילה, כדאי לדבר עם המפיק ולהגיד לו, שמע, אני עומד להגיש כנראה יותר, זה יוצא לי יותר, כי הוא יוכל להגיד לך, אני לא יכול להרשות עצמי לשלם על זה, אז כל מה שאתה נותן לי אקסטרה הוא עליך, ותודה, אבל מבחינתי הוא מתנה.
אבל זה לא מה שהזמנתי ממך.
אבל זה לא מה שהזמנתי. או הדבר שני שיגיד, אוקיי, אנחנו נחתוך את זה, אנחנו נראה איך זה יוצא אחרי העריכה, אנחנו שואפים ל-10,000 מילה, אם יצא יותר, אני אשלם יותר. יכול להיות כל התשובות, אבל אתה חייב לקבל את התשובות לפני שאתה מגיש מעל או מתחת לכמות המילים שנקבעו. שזה אגב לא חיובי לתת יותר, אני חושב שזה פשלה, ואני אמרתי לו שאני הגשתי 14,000 על זה שקבענו בינינו 10,000. הסיבה העיקרית היא המנגנונים הנוספים שהייתי צריך ליצור, לתנועה ולתקלויות משתתות, מערכת מאוד מורכבת יחסית, בגלל שהכל זה סנדבוקס אחד. אני חושב ששנינו מלכתחילה פספסנו את העובדה שהמערכות האלה יקחו הרבה עמודים יחסית, וזה מה שאמרתי לו, אני לא חושב שזה הייתה פשלה רק שלי, שנינו היינו צריכים להבין שזה לא יהיה 10,000. אבל זה לא משנה, הנקודה היא שניסיתי לראות, ניסיתי להבין איך קרה שעברתי את כמות המילים, איך כך ששנינו פספסנו את זה, וקיוויתי פשוט לקח לשנינו להבא ללמוד, או אם אני טועה, שהוא יסביר לי.
ספירת המילים היא הכל כולל הכל, כלומר, סטאט בלוקס נכנסים לתוך טקסט?
סטאט בלוקס נכנסים לתוך טקסט, וזאת היא הסיבה שתמיד המפיק, כשאני עובד עם מוד 5, הם אומרים, אם אתם יוצרים מפלצות חדשות, דעו לכם שהם אוכלים המון המון מהמילים שלכם, אז תיזהרו עם זה. אל תעשו הרבה כאלה. בין היתר גם פשוט לא כדאי לעשות הרבה מפוצות חדשות. אבל כן, זה אוכל המון מילים, זה מוסיף יחסית מעט בדרך כלל. אם אתה יכול, אם אתה רוצה מלאך, ואתה רוצה שהמלאך הזה יהיה רשע, עדיף פשוט להכניס מלאך רגיל ולהגיד, אבל הוא רשע, או להשתמש באיזה שד ולהגיד, אבל הוא נראה כמו מלאך, אבל יש עוד נתונים של שד, מאשר ליצור ב, לא יודע, 1,000 מילה, כי זה כולל את הכל, זה כולל את הכל פלוס 2, זה כולל את הנטייה שלו, זה כולל הכל. זה פשוט בזבוז נורא והיום של מילים, ובוודאי שזה לא עוזר למנחה בשום אופן.
אני לא מסכים, אני תמיד מעדיף. אם אתה מוציא משהו רק כ-PDF, אז שכל ה... גם יש כפילות בנתונים, אתה נחם בגובלינים פה, אתה נחם בגובלינים באנקאונטר הבא, אני אשים שני סטאט בלוק, כי אני אומר למקסם הכל, כדי שבזמן המשחק יהיה יותר קל. אבל, אני גם מסכים לחלוטין, שזה לא צריך להיות בעיה של הכותב. אתה כתבת שתי גובלינים, זה החלטה של מי שמכין את זה, אם להכניס שני סטאט בלוקס, או אם... עושים פשוט קישורים לסטאט בלוק אחד בסוף, או פשוט קישור למאסטר מניואל.
בדיוק, זה לא בעיה שלנו. נכון. זהו, ומשם המשכתי וכתבתי, ותהליך הכתיבה שלי כאמור שונה מתהליך הכתיבה של אורי, וגם הוא מין סוג של לפי הכותרות, זאת אומרת, האוטליין מאוד עזר לי בכתיבה, גם כאן, לא רק כדי להבהיר לו מה קורה, אלא גם כדי להבהיר לי מה קורה, ו... הכתיבה שלי היא all over the place, לפעמים אני כותב קצת בסוף, לפעמים אני כותב קצת בהתחלה, לפעמים אני כותב קצת באמצע, אבל על זה אולי נדבר בפרק אחר, כי בפרק הזה סיימנו.
ייי!
מעולה, אם יש לכם כמובן עוד שאלות מכל סוג לגבי כל נושא, show at dwarves.org.il, אבל בינתיים אנחנו הולכים לחפור. הגובדים חופרים, וכשאנחנו מדברים על מה שעשינו בשבועיים האחרונים, איזה כיף לנו לך ולי, אורי, עשינו כל מיני דברים בתחום משחקי תפקידים. רוצה להיות הראשון שמדבר?
ובכן, לא עשיתי הרבה, כי אני לא ישן בלילות, אז אני מבלה את הלילות שלי בלהמציא שיטות משחק, ואז אני לא מפתח אותם במהלך היום, כי אני לא ישן בלילות. הלילה ספציפית ישבתי ער שעתיים וכתבתי מכניקה להריץ משחקי Fate Stay Night, שאני מאוד מאוד נגנב עליה, אבל אלוהים שיהיה לי רק זמן לעשות זה פלייטסט ולכתוב את זה כמו בן אדם. מה שכן, אני קורא עכשיו את הספר Noble Roots, שהוא ספר 5 או 6 בסדרת NPCs של דרו הייז, ולמי שלא מכיר, הסדרה מתרחשת, אתם יודעים, מחוץ לעולם המשחק עם קבוצת שחקנים, ובתוך עולם המשחק עם קבוצה של NPCs, ומדהים אותי, עד כמה העובדה שכותב מכיר ומבין משחקי תפקידים ואת הטרופ שלהם, יכול מאוד בקלות לגעת בקהל שלו, כשהקהל הזה הוא שחקני משחקי תפקידים.
כן.
זה מדהים כמה מעט inside knowledge לוקח אותך את האקסטרה מייל להגיע למישהו ללב.
אתה יכול לתת דוגמה?
למשל, באתגר הנוכחי של הדמויות, הם מתמודדים מול מפלצת שיש לה יכולת רעל. ואחד מהמחשבות הראשונות שעולות לכל אחד שקורא את זה, זה כאילו, רגע, אבל יש להם גם מישהו על מת וגם פלדין, והפלדין הוא חסין לרעל, ועל מת הוא גם חסין לרעל. אז בעצם, וברגע שאתה מסיים את המחשבה הזו בראש, דמות אומרת את זה. היי, רגע, בעצם על מתים ופלדין הם שניהם חסינים לרעל. ואתה כזה, יס! ושוב, זה דבר קטן, אבל כשאתה מרגיש איך אתה בתור שחקן עולה על זה, כששחקן אחר עולה על זה, שהדמות עולה על זה, זה יוצר קשר מאוד נחמד. זו סדרה שאני ממליץ עליה בחום, למרות שהיא מאוד לא אחידה ברמתה, אבל רק לקרוא את הספר הראשון, כדי לראות את השתיק, להרגיש אותו ולראות אם אתם מתחברים, ממליץ בחום.
בסדר גמור, בלב הקריסטל אנחנו מנסים לפעמים לעשות דברים דומים גם כן, באינטראקציה בין שחקנים לבין דמויות, ויותר חשוב מזה, האינטראקציה בין הקורא שלנו לבין השחקנים, לבין הדמויות. אני השבוע סיימתי את ההרפתקה השמינית בזייטגייסט, המערכה למוד 5, מוד 4 ופאת'פיינדר, אנחנו משחקים אותה במוד 5, שהיא הכי טובה בעולם, היא המערכה הכי טובה בעולם. יש מערכות טובות, זאת היא הכי טובה. אני אתן קישור בהערות הפרק לדרייב-טרו. אני קניתי אותה במרכאות כשהייתי פטרון של אי-אן סיידר, המגזין D&D 5 של אי-אן וולד, וזה פשוט תענוג. הרפתקה השמינית מתוך 13, אנחנו משחקים כבר שנתיים, ושצריך לבאר עוד שנה, דמות בדרגה 15, ואני לא רוצה לספיילר איך סיימנו, כן? אבל כל הרפתקה של זיידגייסט מסתיימת בסט פיס מופרע לחלוטין, שמצליח להיות יותר מופרע מהקודם. ואני לא יודע איך לתאר את זה באופן שהוא לא ספוילרי, אז אני חייב רק להשתמש במילים אונומטופיות, כמו וואו, או בבאם, תררם, מהומה. כיף גדול. מעבר לכך שאני מריץ מערכות, אני קורא מערכות, אני לא יודע מתי התחלתי את זה, אני חושב שרון ויילד הייתה הראשונה, אבל עכשיו אני משתדל כל הזמן לקרוא איזושהי מערכה. כדי ללמוד, כדי לראות אחרים עושים, אני קורא עכשיו את Crimson Throne, Curse of the Crimson Throne.
איזה הרפתקה כיפית.
זהו, אתה אומר שהרפתקה כיפית, אני לא הכרתי אותה, כבר הכרתי, אבל לא יודע בדיוק מה קורה בה, היא האדוונצ'ר פאת' השני שיצא לפאת'פיינדר, אז לפני טריליון שנה, אבל עכשיו היא יצאה לסאבג' וורלדס פאת'פיינדר, וככה אני קורא אותה. וכל מה שיוצא לסאבג' וורלדס פאת'פיינדר, הוא סס, בעיניי, בגלל שה-Rise of the Runeworld היה סביר. ההמרה לסאבג' וורלד הייתה סבירה, אני חושב שאפשר היה לעשות אותה יותר טוב, במיוחד כשמדובר ביוצרים של השיטה, וגם לא כך אהבתי את רייז, אז אני חושב שזה השפיע עליי גם. אבל Crimson Throne בינתיים, הפתקה הראשונה מאוד נחמדה, ההמרה חכמה, משתמשים במכניקות של Savage Worlds איפה שצריך, יופי. זהו, אין לי מה להגיד, אני חושב שאני רוצה להריץ את זה.
בהצלחה, אנחנו כולנו נשמח לשמוע על איך זה מתקדם ומה קורה שם. תעשה על זה קומיקס.
עד כאן. זהו, החפירה האחרונה שלי זה שביום שישי הזה אני עומד להריץ ב-EGX, אירוע משחקי מחשב מאוד גדול כאן בלונדון, Savage Worlds, לשחקנים חדשים. הם עושים איזשהו אזור קטן של משחקי תפקידים, ואני מתנדב כדי להריץ בו קצת, כי זה מה שעושים. הולכים לכנסים שהם לא של משחקי תפקידים, כדי להריץ משחקי תפקידים למי שעוד לא מכיר. ואם אתם עוד לא עושים את המאזינים, אז תתחילו. אני יכול להמליץ ספציפית על עולמות פראים, כמובן. זהו, זה כל מה שחפרנו. יש לנו גם איזושהי חדשה קלה אביד קונון. זה באמת רק בחצי מילה. בשבוע האחרון, גם דניאל רוזנברג שמאחורי עולמות פראים, וגם אירן מולות שמאחורי חרבות וכשפים, פרסמו הנחיות ראשוניות על איך לכתוב תוכן חדש לשתי השיטות האלה. בעברית, בתשלום או בחינם, פחות או יותר. אנחנו ניתן קישורים, המטרה היא כמובן לעזור לכם, לכולם, לכתוב תוכן חדש ולהפיץ אותו. איך לעשות את זה באופן תקין? בלי, אתה יודע, לדרוך על הרגליים של איזה עורך דין איפשהו.
מה מותר להשתמש, מה אסור להשתמש, עד כמה וכדומה, שזה באמת דבר נורא מרגיע, כשאתה בא ורוצה ליצור משהו, ופשוט מסבירים לך פשוט מה מותר ומה אסור.
אמת. קישורים בהערות של הפרק, או שפשוט תלכו לאתר של עולמות פראים או של חרבות וכשפים, כי זה מופיע כבר בשניהם. זהו. תודה לכולם שהזנתם. פרק הבא, בוא נראה. או שנמשיך לדבר על הרפתקאות שכותבים לאנשים אחרים, או שנמשיך לדבר על הרפתקה שאורי כותב לאורי ולאנשים אחרים.
ייי!
ובינתיים...
להתראות!
הזנתם לעל כתפי גמדים. המשותף ברישיון ניחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.